ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף י' ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה תשומת ליבנו לשוליים. יש לנו כותרת, נושא, וכתבנו דינו של רב נחמן. אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו. בהמשך אנחנו נראה מילים עם פס כפול מתחתם, והם שלבי בירור. הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראהו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. אתם רואים פה שאלה ארוכה, שאלת בירור. איך ידע מי? על מה מדובר פה? אם ידע דגמיר, אם ידוע לנו שאותו אדם הוא מלומד בהלכות שחיטה, למה לי ראה? איזה צורך יש לנו לראות אותו? והיא דידע דלא גמיר, ואם ידוע לנו שהוא לא מלומד, פשיטה, אז פשוט שצריכים לראות אותו מתחילה ועד סוף. רש"י כותב, פשיטה דראה מותר, דה לא שעה ולא דרס, וגם פשיטה ולא ראה אסור, שם השעה או דרס. הרי מדובר במקרה שלא ידוע שהוא לא מלומד בהלכות שחיטה. אז הדין של רב נחמן, אמר רב, לא נאמר במצב של הדברים פשוטים לנו. אנחנו צריכים רב ללמד דבר שיש בו חידוש שלא היינו יודעים לבד. ואלא הגמרא ממשיכה, דלא ידע אי גמיר אי לא גמיר. לא ברור לנו אם האדם מלומד או לא. ואז הרב בא ומלמד שלא סומכים על הסתם עד שיהיה מכיר שיודע. אז הגמרא עדיין מבררת, למה צריכים ראה? למה רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן? מי לא תניא, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק, או שאמר לשלוחו צא ושחוט, והלך ומצא שחוט, חזקתו שחוט. על מה אמרינן, רוב מצויין אצל שחיטה מומחים הן, אז למה צריכים ראה מתחילה ועד סוף? אך הנמי למה, גם במקרה שלנו, למה לא אומרים רוב מצויין אצל שחיטה מומחים הן? שוב פעם, אנחנו מדברים על מצב שאנחנו לא יודעים אם הוא מלומד או לא מלומד, אז למה לא סומכים על אותו רוב, שרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן? לעולם דידע דלא גמיר. אז שאלנו מקודם שהעלינו את האפשרות כזאת, הרי זה פשיטה שאם ראינו אותו מתחילה לסוף אז מותר, אם לא ראינו אותו פשיטה שאסור. הרי אם מדובר באדם שידוע שהוא לא מלומד, אבל בואו נוסיף עוד פרטים. אז קודם כל ידוע, הדין של רב נאמר מי שידוע לנו שהוא לא מלומד, וכגון דשחט כמן ושחט לפנינו חד סימן שפיר, הרי בשחיטת בהמה צריכים לשחוט קנה ועבשת, אז הוא שחט אחד מהם, סימן אחד, בסדר. מהו דתימה מדעי שפיר אך נמי שפיר, מאחר שהוא שחט את הראשון טוב, זהו, לא צריכים לראות יותר, אז השני גם ישחוט טוב. כמה שמלן, מה שרב מלמד, אי יתרמו יתרם אלי. הסימן הראשון ששחט טוב, סתם, יצא לו כך. אידך, הסימן השני, שמה שעה, שמה דרס. אולי בזה הוא לא ביצע השחיטה הקדים. הרי אנחנו שוב פעם מדברים על אדם שידוע לנו שהוא לא מלומד, לכן צריכים את הרעה מתחילה ועד סוף. לפני שנתקדם בגמרא, שוב פעם לפני לשוליים, הנושא היא חזקה שליח עושה שליחותו. האם אומרים שיש חזקה שאדם שממונה לבצע שליחות הוא עושה שליחותו? יש גם הערת מבנה. אתם רואים את צורת בית, שתי דוגמאות עם תוצאות הפוכות בעניין שליח עושה שליחותו. אחד, מקרה ששלחת אדם ואמר צא ושחוט. מקרה שני, שלחת אדם להפריש תרומות, צא ותרום. הגמרא, בא מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו צא ושחוט, והלך ומצא שחוט, ואותו בעל הבית מצא הבהמה שחוטה, מהות, אמר לו חזקתו שחוט. אז רב נחמן ענה, אתה יכול לסמוך על כך שההוא שחט. האומר לשלוחו צא ותרום, והלך ומצא תרום, מאי, המלא, רב נחמן אומר, אין חזקתו תרום. רש"י אומר, הוא מצא תרום ולא ידע מי תרמו, אז אתה לא יכול לאכול מהפירות. שואלת רומא, מה נפשך? אי חזקה שליח עושה שליחותו אפילו תרומה נמי? הרי האדם שמנית אותו להיות המפריש, הוא הפריש. ואי אין חזקה שליח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמי לא, אז איך אתה אוכל מהשחיטה? אולי אם אתה אומר אין חזקה כזה, אז אולי זה ששלחת הוא לא שחט, אלא מי שאינו בקי בכל שחיטה הוא זה ששלח ששחט. המלא, אז רב נחמן אומר, עונה, תשימו לי, יש פה תשובה ארוכה. הוא פותח במילתא דבדיחותא, אומר לכי תחול עלה קורה במלכה. אנחנו נתרגם את זה, אז רב נחמן אומר שכשתמדוד קור, זה כמות, קור של מלח, זה קורה במלכה, קור של מלח, כשתעשה את זה, תעשה את כאילו הפעולה שלך, יהיה תמורת התשובה שאני אתן לך. נמשיך. לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו ושחיטה, וגבי הכולה שאמרתי בשחיטה אינמי אינה שכינה שמה ואז המשחת, אפילו אם מישהו אחר הלך ועשה את השחיטה, אין מקום לחשוש שאולי הוא לא בקי בלכות שחיטה. למה? רוב השוחטים, רוב מצויין עצר שחיטה מומחין הן. רוב האנשים שעוסקים בשחיטה הם כן מומחין, הם יודעים ללכות שחיטה, ולכן אין ממה לחשוש. תרומה, מאחר שאנחנו אומרים שאין חזקה שליח עושה שליחותו, לגבי תרומה יש מצב חמור. דילמה איניש אחרינה, זאת אומרת מישהו אחר ממי שאתה מנית שליח, מישהו אחר שמע ויעזר תרם, הווה אלי תורם שלא מדעת. אז הוא שעשה את הפרשה, הוא עשה שלא מדעתך, והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה. שאלה, תשימו לב, יש לנו שאלה ארוכה, ובשוליים יש לנו נושא. ניסיון לומר, דרוב מצוין עצר שחיטה מומחין הן, מחלוקת תנאים. הגמרא, למה רוב מצינס השחיטה מובחין הן המושג הזה, הרעיון הזה תנאי, הוא שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו הלכו מצאן שחוטים. רבי יהודה אוסר, רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברים של רבי יהודה, נראים שיש לסור שמצאן אותם בהמות שחוטים, אותם תרנגולות שחוטים, מצאן באשפה. ודברי רבי חנינה, כלומר ניתן להקל, להתיר, ודברי רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי שמצאן בבית. מי לאו בהא כמפלגי. קודם, לפני שנתמקד ברבי, נתייחס לרבי יהודה מול רבי חנינה. בזה חולקים, כך הגמרא חושבת. דמור סבר רבי חנינה שהתיר, אמרינן רוב מצויין עץ השחיטה מומחין הן. ומור סבר רבי יהודה שהחמיר, לא אמרינן רוב מצויין עץ השחיטה מומחין הן. טוב, אתם רואים עד כאן השאלה, האם נאמר באמת שרוב מצויין עץ השחיטה מומחין הן זה מחלוקת בין התנאים רבי יהודה מצד אחד ורבי חנינה מצד שני? עונה הגמרא רב נחמן בר יצחק, לא. דכולי עלמא רוב מצויין עץ השחיטה מומחין הן. או בבית, אם מצאת הנשחטים בבית, על השיש במטבח, דכולי עלמא לא פליגי דשרי. במקרה כזה אין מחלוקת תנאים, כי רוב מצויין עץ השחיטה מומחין הן. בהשפעה שבשוק, דכולי עלמא לא פליגי דאסור. אפילו רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מסכים שזה אסור. מה זה עושה באשפה שבשוק? ודאי הבהמה נטרפה, לא כשרה, וזהו. זה לא בגלל איזו חיסרון בשוחט שהוא אינו מומחה, בגלל שמצאו בו פגם, אז לכן זרקו אותו באשפה שבשוק. היא פליגית, מחלוקת התנאים מתעורר באשפה שבבית. שוב פעם אני מדגיש, אין מחלוקת בעניין מומחיות אלו שנמצאים עץ השחיטה. המחלוקת, מה גרם לכך ששמו את הנשחטים באשפה שבבית? מוסבר, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית, זה רבי יהודה. לא דווקא רץ להשפעה שבשוק לזרוק שם, גם בהשפעה שבבית. ומור סבר בחנינה, אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. רש"י מסביר באופן פרקטי, שם זה יסריח ויגיל את כל תושבי הבית. אז זה שהנשחט נמצא בהשפעה שבבית, אין בזה שום הוכחה שהוא נבלה שהוא חושב לזרוק אותו. סתם שמה את זה לשמור אותו שם עד שהוא יאכל אותו. הממות. עכשיו אנחנו פונים לרבי, שהגלנו את שמו למעלה בברייתא. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שהוא היה מחמיר שמצאן באשפה. עכשיו אנחנו שוב פעם מתמקדים ברבי, אז צריכים לעבור את ההסברים שהעלינו מקודם, אבל דרך רבי עכשיו. אז רבי אומר שיש מקום לאסור, לפסוק כרבי יהודה, זאת אומרת לאסור שמצאן את הנשחטים אלו באשפה. מהי אשפה? היא למה אשפה שבשוק, אמרו תקולי עלמא לא פליגי דאסור. אז אין פה סיבה לרבי לומר שדבריו דווקא שלו, של רבי יהודה, בזמן שכולם מסכימים שאסור. אלא לה פשיטה באשפה שבבית. רבי פוסק כרבי יהודה, הוא אומר נראים דבריו לאסור, אם מצאת את הנשחתים בהשפעה שבבית. אנחנו קבקבנו את זה, כי עוד מעט נראה בהמשך דבר של רבי מצב של סתירה למה שנאמר עכשיו. אימא סיפה ודברי רבי חנינה, כלומר רבי אומר שנראים וב של רבי חנין בראש רבי יוסי הגדלי שהוא מקל שמתיר שמצם בבית. מהי בבית? אילה עם הבית ממש המדוגלי אמה לא פליגי דשארי, זה לא, אין סיבה לרבי להדיף את שיטת רבי חנינה במקרה שכולם מסכימים שמותר, אלא פשיטה. מה כוונת רבי שאומר אני רואה את דבריו של רבי חנינה שמצם בבית? מה זה בבית? אלא פשיטה בהשפעה שבבית, שאפשר להקיל אם נמצא, אם נמצאו הנשחתים בהשפעה שבבית. עכשיו, מה רבי אמר מקודם בעניין ההשפעה שבבית? לפי הקבקובים שלנו, רק לחזור שתי שורות מעלה, מה ראיתם? פשיטה בהשפעה שבבית הוא עשר. כאן פשיטה בהשפעה שבבית מתיר, כאשר דרבי עד רבי. אז מה לעשות, יש כאן מה שנראה סתירה בדבר של רבי. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הכי כמר. אנחנו בשיטה שלנו במסגור מקורות תנאים, אנחנו גם כן שמים במסגרת את הסבר הגמרא למקורות התנאים. אז מה שאתם רואים פה חמש שורות האלו במסגרת, זה מה שמתכוון הברייתא לומר. ונדגיש עכשיו השינוי או החידוש הוא שהנראים ששמענו, אמר רבי נראים וכו', זה לא פירוש מה שנראה לרבי נראה לא איך לפסוק, אלא הנראים הוא משהו אחר לגמרי. ורשי, אולי נקרא את הרשי רק בתור הקדמה ואחר כך נחזור לגמרא. רשי בשורה ראשונה פה בעמוד ב', הכי אמר, היי נראים די כמר, שרבי אמר, לא ספרה די די עובדה, שאני לא בא להשמיע את הדעה שלו, ולא רורה אני כמר, אלא פלוקתיו כמשמלן. במאי פליגי, והכי כמר, נראים דברי רבי דה, האוסר אפילו לרבי חנינה כשמצם בהשפעה שבשוק. דמודי רבי חנינה דעשירי, ודברי רבי חנינה הם נראים לדברי חמי שהוא היה מקל. הדישה הזאת להכיר נראים דבריו לרבי יהודה שמה כשמצא אותם על השיש בבית, כלומר שאף רבי חנינה המתיר אינו אלא כשמצם בהשפעה שבבית. הוא בא חוקים, אבל בהשפעה שבשוק מודה רבי חנינה, וממילא שמינה מדעו כי פלוקתיו בהשפעה שבבית, מכלל שבבית עצמו שרו. עכשיו נחזור לגמרא. אחי כמה נראים דברי רבי יהודה שהוא אוסר לרבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי בהשפעה שבשוק, כלומר בנקודה הזאת נראים דברי האחד לשני, כלומר אין מחלוקת במה בהשפעה שבשוק. שאף רבי חנינה שהוא הקיל, שאף רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא נחלק עליו אלא בהשפעה שבבית, אבל בהשפעה שבשוק מובילי רבי חנינה מודה לרבי דה לאסור, ונראים וכו'. ומה שהסברנו מקודם שנראים דבריו של רבי יוסי שהוא היה מקל לרבי יהודה בנשחתים שנמצאו בבית, בזה אין מחלוקת, כל המחלוקת הוא רק בהשפעה שבבית. אנחנו ממשיכים כעת עם ציטוט מהמשנה שאמרנו שהכל שוחטים שיטת ראשי רב וכו', חוץ מחיר שוטה וקטן שמה יקלקלו. כאן אנחנו מדגישים את היוד לשון עתיד, שמה יקלקלו את שחיטתן, שמה קלקלו לא קטני אלא שמה יקלקלו. רשי, שמה קיקו לא קטני, ואף אגב דבדי עבד כמיירי, למרות שהמשנה מדברת בעצם על אחר המעשה, כי דקטני, כמו שכתוב, הוא שחיטתן כשרה חוץ מחיר שוטה וקטן. אז המשנה בקטע הזה מתייחסת לאחר המעשה, אלא שמה יקלקלו, דמשמע דמועדים הן לקלקל. החידוש ב, או המטרה בשימוש הלשון עתיד שמה יקלקלו, הוא אומר לנו שהם מועדים לקלקל. אז אנחנו נחזור לגמרא, אמר רבא, זאת אומרת אין מוסרים להן חולין, כלומר אפילו חולין לכתחילה, אפילו אם אחרים עומדים על גבן. ככה שיאמר, זאת אומרת אין מוסרים להם חולין, כלומר אפילו חולין לכתחילה, אפילו אחרים עומדים על גבן, בגלל שהם מועדים לקלקל. נמשיך בגמרא, וכולן ששחטו ואחרים רואים אותן שיטן כשרה. מה זה כולן ששחטו? כולן ששחטו כולל החירש, שוטה וקטן. רש"י מזכיר לנו שבתחילת המסכת הגמרא עמלה קשות לברר מי זה והאה וכולן, ולא רצתה לכלול את החירש, שוטה וקטן. אבל וכאן אנחנו מביאים ראיה מכך שהכולן כן כולל החירש, שוטה וקטן, שלא צריכים כוונה, הרי הם אינם בני דעת, אין להם יכולות לכוונות. אז איך זה? בתחילת המסכת רצינו לומר שבכולן לא כולל אותם, וכאן אנחנו אומרים ההפך. אז רש"י, נלמד ביחד את הרש"י. מן תנא דלא באינן כוונה לשחיטה, והחירש שוטה וקטן לחתיכה בעלמא מכוונה, אין להם מודעות למצוות, מצוות שחיטה. זה שמחזיקים סכין וחותכים צוואר בהמה, הם לא יכולים להתכוון, לחשוב מעבר לפעולה חתיכה פשוטה, ואין להם דעת להתכוון לשחיטה. וקטני וכולן ששחטו וכולי, דקאי נמי החירש שוטה וקטן. אז אנחנו אומרים פה שכולן כולל, אך כולל חירש וקטן, למרות שאמרנו לפני דקה שאין מוסרים להם חולין לכתחילה, זה נכון, אבל אם אחרי המעשה אפילו חירש וקטן שרדו ואחרים ראו אותן, שיטן כשרה. זה מראה לנו שאין צורך לכוונה לשחיטה. ממשיך רש"י, והד פרחינה בריש פירקין, הנה מה אחרי שוטה וקטן על הקאי, ואם שחטו מבא אלי. לשוני משמע שהבכולן פה לא כולל אותם. וכעת אנחנו רואים שהבכולן ששחטו כן כולל אותם, כדי לאפשר לנו להשיג שלא בעינן כוונה לשחיטה. אז מסביר רש"י מה עם תחילת המסכת, הכי פרחינן, הנה מה אחרי שוטה וקטן לחודי קאי. אם הייתם חושבים והבכולן ששחטו משמע אך ורק על חירי שוטה וקטן על הקאי, המשנה רק לפני כן דיברה עליהם, מיני כסליק, ואם שחטו מבא אלי, היה יותר מדויק לומר ואם שחטו, אם הכוונה הייתה אך ורק על החירש וקטן. אבל עכשיו הפירוש וכולן הוא כולל, כמו שהגמרא הוכיחה בתחילת המסכת, כולל עוד אפשרויות, אבל גם חריל שוטה וקטן. אם האחים רואים אותם, אומרים שחיטה כשרה. אז זה נותן לנו פתח לשאול את השאלה. אז כנראה אם הם יכולים לשחוט, לא, בדיעבד, אם שחטו והאחים רואים אותם, השחיטה כשרה, זה מראה שלא, אין צורך לכוונה לשחיטה. אז על זה הגמרא שואלת, מה נתנה דלא בעינן כוונה לשחיטה? אמר רבא, רבי נתן אי. דתני אושיה זעירה דמין חבריה, יש פרפושים מין חבר, אחד מבני הישיבה, אז אושיה הזעירה, או אושיה הקטן, שהוא היה מבני הישיבה, הוא לימד את המקור הבא. זרק סכין לנועצה בכותל. היה לו כוונה ברורה שהסכין ייתקע בכותל. והלכה ושחטה כדרכה. כדרכה כוונה כעוגן. תוך כדי תעופת הסכין לכיוון הכותל, גם שחט משהו בדרך. רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים. הוא תנילה, זאת אומרת, אושי הזירה, הוא לימד את המקור הזה, והוא אמר לה הלכה כרבי נתן. שאלה טכנית. בשיטה, אנחנו הזכרנו את זה מעט מאוד בעבר, אבל פעולת השיטה דורש שהשוחט יוליך ויוביא את הסכין, והבעינן מוליך ומביא. אם זרק את הסכין לא עושה בכותל, איפה יש את ההולכה והבאה? זה עובר בכיוון אחד וחוטף את הצוואר וזהו. איפה הולכה והבאה? הגמרא אומרת שהלכה ובאה כדרכה. רש"י אומר שהלכה ובאה כדרכה, שחתכה בהליכתו והקטה בכותל וחזר וחתכה, ובזה באמת קיימנו את הצורך להבאה והולכה והבאה. רש"י מוסיף עוד ידיעה, והוא הדין נמי דמצי לטרוצי בסכין שיש בו. הסכין הזה שנזרק לכיוון הכותל היה דווקא סכין ארוך, והייתי אולי צריך להזכיר שהצורך להולכה והבאה זה כדי שלא יהיה בעיה של דרסה, שאתה לוחץ מטה כדי לגמור את השחיטה. אם הסכין מספיק ארוך, אז אפילו בכיוון אחד, בכיוון הקיר, זרקת את הקיר, את הסכין לא עושה בכותל, סכין ארוך מספיק, יש מספיק אורך בסכין לגמור את השחיטה בלי שום לחץ על הסכין. והאורך הזה מובא עכשיו ברש"י, בסכין שיש בו חוץ לצוואר כמלוא צוואר. תסגי לב על יחידו לחוד, אם הסכין זה לא כל כך ארוך, זה אתה לוקח בחשבון את רוחב הצוואר ונגיד מכפיל את זה, בסכין באורך כזה מספיק כיוון אחד הליכה לבד. אלא בקודהו מהדר לוקמי, אפילו באיזמר הגמרא רוצה להעמיד קשרות השחיטה גם בסכין שהוא איזמר סכין כמו סכיני ניתוח נגיד, משהו קטן, גם זה אפשר להכשיר את השחיטה אם אתה אומר שזה היכה בכותל וחזר. הנושא שאתם רואים בשוליים, שאלת רבי יוחנן. אגב, רבי יוחנן מופיע פה בקופסת אש, כי מה שהוא אומר יחזיק אותנו נגיד הרבה זמן. אנחנו נעסוק בדבריו עד לקראת סוף י' ג' עמוד א'. שאלת רבי יוחנן, קטן יש לו מחשבה או לא, כגון בשחיטת קודשים דברי כוונה, ושחט קטן עולה לשמה. בבחינת מבנה הגמרא יש לנו מספרים רומאים, שני לשונות, אז כפי שאני תמיד אוהב להמליץ, לייעץ, זה לסתכל קדימה בגמרא. הרי אנחנו משתמשים בשיטת מפת התלמוד, ומפה כשמו כן הוא, ניתן אפשרות לראות את את השטח, הדרך והשטח מראש. אז כאן אתם רואים מספר רומי אחד, ובעמוד י' ג' עמוד א', בערך בשליש עמוד, אתם יכולים לראות מספר רומאי 2. שם כתוב רב נחמן בר יצחק מתני אחי, אמר רב חייא בר אבא, באי רב יוחנן וכו'. שני לשונות ברב יוחנן. כתבנו במבנה גם כן שהמשולשים שאנחנו נראה מהווים מעקב. היא משפיץ למעלה שלבים כדי להבין מהו בעצם שאלת רבי יוחנן. והפוך, דחיות. אז יש עמל רב רק לגלות מה פשר, מה פירוש שאלתו. עכשיו הגמרא. אמר בחירה ברבא, באי רבי יוחנן, קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? מיד רשי. שורה שנייה מתחת לגמרא, קטן, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה? כגון בשחיטת קודשים, דבאי כוונה, כי דאפינה בשמית דקמית דזבחים, ושחט קטן עולה לשמה, מי אבי כוונה או לא? אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי רבי עמי, רבי עמי מגיב לשאלה ואומר, ותיבאי לי מעשה. הוא שואל או מפנה שאלה לרב חייא בר אבא על רבי יוחנן, למה רבי יוחנן לא שאל האם יש לקטן מעשה? רשי כותב, מה ישנה מעשה דפשיטה לי, הסיבה שלא שואל עליו, כי פשוט לא משום לשמיע לי, עד אתנן, באלון ולימוד יש להם מעשה. עוד מעט נראה למה מתכוון הגמרא. רק נוסיף שאנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה שממשיכה שורה ראשונה בעמוד הבא. אז רבי עמי שואל, למה רבי יוחנן לפשיטתך שאל האם יש לו מחשבה או אין לו מחשבה, למה הוא לא שאל האם יש לו מעשה או אין לו מעשה? מה ישנה מעשה דלא כמבאי אלי דתנן יש להן מעשה? זאת אומרת, מתוך מעשה של קטן דברים הלכתיים נקבעים, כפי שנראה עוד מעט. מחשבה נמיד לא תיבאי אלי, לא היה צורך לרבי יוחנן לשאול על מחשבה דתנן, אין להם מחשבה. והנה המקור שאליו רבי עמי מתייחס, דתנן. אנחנו נדבר על יצירת כלי. כלי כידוע מקבל תומה, מה שאינו כלי אינו מקבל תומה. אז האלון והרימון והאגוז שחקקום תינוקות למוד בהן אפר, או שיתקינום לכף מוזניים, תמאים, הם מקבלים תומה, בפני שיש להן מעשה. לקטנים יש להם כוח הלכתי לקבוע זהות, לקבוע הגדרות לפי מעשים, לפי מעשיהם. אנחנו רואים ברשי בשורה רביעית מסוף העמוד, למוד בהן אפר, כדי שהתינוקות עושים לשחוק, משחקי ילדים, תמאים מקבלים תומה, שיש להם מעשה כגון זה שמעשיהם מוכיחים דלשם כלי נתכוונו, וגם הם אומרים כן. כאן רשי מוסיף פרט חשוב, וגם הם אומרים כן, ויש כאן מעשה ומחשבה המורידים אותו לתורת כלי, שהופכים את הקליפות האלו להיות כלים. אנחנו נמשיך לדף י' ג' עמוד א', ואין להן מחשבה. רש"י, שורה ראשונה, ואין להן מחשבה, כגון מצא לקליפת אגוז כמו שהיה וחשיב עלי למוד או אפילו מדד בה, הוא מצא קליפת אגוז נגיד מוכן, ראוי כמו שהוא לצרכיו, והוא התכוון לכך, להשתמש בו ככלי מדידה או אפילו מדד בה, אלא שלא עשה בה מעשה לשם כלי. הוא לא עשה שום שינוי במה שהוא מצא בו, הקליפת אגוז, הוא השתמש בו כמו שהוא. ואם בן דעת חשב עליה, כמו אחד מארבע מצווה חשב על הקליפת אגוז להשתמש בו ככלי, תמאים במחשבה, דתנן כל הכלים יורדים לידי תומתן במחשבה. אז אנחנו מנסים לברר מה הייתה שאלתו של רבי יוחנן. רק נחזור מה שאמרנו, שאם שאלתו הייתה כמו שכתוב, יש לו מחשבה או אין לו מחשבה, לא יכול להיות שעל זה רבי יוחנן שאל, כי ראינו פה משנה מפורשת שאין לו מחשבה. נמשיך בגמרא, אמר לי, זה רב חייא בר אבא עונה כעת לקושיית רבמי. מחשבה גרידתא לא קמא בא אלי, זה משתייך לרבי יוחנן. השאלה אם יש להם מחשבה סתמית או פשוטה, זה לא היה שאלה בכלל לרבי יוחנן, כי קמא בא אלי, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו. זה כאן יש מעשה, אבל לא ברמה שתיארנו בראש עמוד הקודם. בראש עמוד הקודם אמרנו שיש להם מעשה, אם הקטן לוקח סתם אגוז וחוקק אותו ואומר לנו מה הוא רוצה, זה ברור שיש לו מעשה, ואותו אגוז, הוא הפך אותו להיות כלי משחק, כלי מדידה, יקבל תומה. השאלה היא האם יש לו או האם מתחשב במחשבתו הניכרת מתוך מעשיו, כגון דהוי קיימה עולה בדרום, דרום העזרה, זה לא המקום הראוי לשחיטת קורבן עולה. ואת יואה בצפון, הקטן הביא את אותו עולה שעמד בדרום, והוא הוליך אותו לצפון העזרה של בית המקדש, זה כן מקום הראוי לשחיטת הקורבן הזה. וכאן צריכים להוסיף את העיקר, והוא לא אמר כלום, אנחנו רק רואים אותו מוליך אותו מהדרום לצפון, ושחטה, הוא שחט את העולה שם בצפון. מה הדין? האם זה קורבן כשר או לא? מדעתיה בצפון שחט הכוון לה, מזה שהוא התכוון, מזה שהוא הוביל את הבהמה מהדרום לצפון ושחט, אז היה לו כוונה לשם עולה. אבל דילמה, מקום הוא זה לא יתרע מלי, לא רואים שום דבר מזה שהוא הביא אותו לצפון, רק שהוא הרגיש צפיפות בדרום, אז לכן הוא הוביל אותו לצפון. רש"י בשורה ראשונה בשורות הקצרות למעלה אומר, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו לפי ראות עינינו, אבל אין אנו יודעים אם עשה מעשה זה לשם מחשבה זו. והתיאור לצפון ממשיך רש"י, ולא אמר על שם כך אני מוליכה לשם לפי שינה כשרה בדרום, כאילו הוא לא אמר למה הוא הזיז את העולה מדרום לצפון. ממשיך רש"י, עוד דרמה, מקום הוא דלא התרמי לי, לא נראה בעיניו מקום הראשון. אז עכשיו חזרה לגמרא. רבי חייא בר אבא בינתיים הסביר מה הייתה שאלתו של רבי יוחנן. על זה אנחנו מקשים. הנמי אמרה רבי יוחנן חד הזימנה. למה יש צורך לרבי יוחנן לשאול על דבר שהוא כבר הסביר ונקט עמדה פעם אחת? דתנן, קודם נקרא מקור תנאי, ואז מיד אחרי המסגרת הם רואים שמו של רבי יוחנן מקווקו, אנחנו חותרים לראות מה אמר רבי יוחנן. דתנן, אנחנו מביאים מקור שהנושא שלו הוא עניין של הכשר פירות לקבלת טומאה, והיסוד בהכשר לקבל טומאה, הכשרה לקבל טומאה, זה שהפרי נרטב, נגיד במים, שהוא נרטב ברצון הבעלים. אם פרי נרטב שלא ברצון הבעלים, הבעלים התנגדו להימצאות המים על הפרי, אז הפרי אינו מוכשר לקבל טומאה, ורק פרי שמוכשר לקבל טומאה מקבל טומאה במגעו אחר כך עם מקור של טומאה. המשנה אומרת, אז אנחנו ממשיכים בגמרא, המעלה פירותיו לגג בפני הקנימה. הוא רצה להגן על הפירות מפני בעיה של חרקים קטנים, וירד עליהם טל. הוא לא ניח עלי בטל הזה, הבעלים לא מרוצים בכך שנרטבו, אז אינן בחיותן. בחיותן זה ביטוי ביטוי מבוסס על הפסוק שאומר לנו אינן בחיותן, אינם מוכשרים לקבל טומאה. ואם נתכוון לכך שירד עליהם הטל, הרי הן בחיותן. עכשיו הקטע שמעניין אותנו, העלום חירש שוטה וקטן מפני נגיד מפני הקנימה. אף על פי שנתכוונו לכך, כוונה שירד עליהם טל, אינן בחיותן מפני שיש להם מעשה ואין להם מחשבה. ואמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מה שאמרנו שאינם בחיותן, שלא ייפך בהן לאחר שירד הטל. אבל ייפך בהן, הוא הפך אותם כדי שהמים ייגעו גם בצד השני, הרי זה בחיותן. המעשה של הקטן מוכיח על מחשבתו, וזה תופס. רש"י קצת למטה מפה, אמרנו שדיברנו פה על הקטן שהעלה את הפירות לגג מפני הקנימה, ואף פי שנתכוונו לכך שירית, אמרנו אינן בחיותן. רש"י כותב שאינן בחיותן שאין מחשבתם מחשבה, והכשר, הכשר לקבל טומאה, במחשבה תלוי. והי מעשה דליה עליו, מעשה הוא, ומפני הקנימה העלום. ממשיך רש"י, לא שנו הדי קטנית אפילו נתכוונו, לא הדי הכוונה, אלא שלא היפך בהן, לאחר שירד הטל עליהם מצד זה, כדי שיפול עליהם מצד אחר. אבל היפך בהן, ממשיך רש"י, ומעשיו מוכיחין, ואף הפי שלא פירש מחשבתו. וכאן שוב פעם אמרנו מקודם, זה הנקודה של הדיון פה, הוא לא דיבר, לא פירש מחשבתו, הועיל וניכר שדעתו לכך, הרי אין בחיותן. דיבר שפירש מחשבתו בשעת מעשה, לא יצטרך רבי יוחנן השמין הנדע בעד יתרן דיש להם מעשה. כפי שהגדרנו מקודם, מעשה הוא, המעשה כאן בסוגיה שלנו זה לא רק מעשה, זה מעשה שמלווה עם פירוש דברים, כפי שהשתמע מרש"י בסוף עמוד הקודם. אז כאן יש מעשה בלי הדיבור, וזה נקרא מחשבתו נתקרת מתוך מעשיו. ורואים שרבי יוחנן יש לו עמדה, אז למה רבי יוחנן בא לשאול על דבר שכבר נקט בו עמדה? אז אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי חייא אמור להיות המשיב. הכי כמבעלי. רבי חייא מסביר, ככה הייתה השאלה אצל רבי יוחנן. דאורייתא או דרבנן? האם מה שאנחנו אומרים מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, האם זה תופס מדאורייתא וסומכים עליו אפילו לכולה? וזה יהיה נכון למשל במקרה של העולה שהיה בדרום והוליך אותו לצפון, ולהגיד שהקורבן כשר זה יהיה אך ורק בגלל שאומרים שמחשבתו ניכר מתוך מסב תופס מדורייתא. או דרבנן, זה אומר לנו רק לחומרה, וזה בא לידי ביטוי במקרה של הפירות על הגג, שהם יהיו מוכשרים לקבל תומה, שזה לחומרה. אבל להגיד שהקורבן עולה יהיה כאשר זה לא נגיד. ואפשר לומר שעד כאן הצגנו שאלתו של רבי יוחנן. כאן ממשיכים ללשנה שנייה. רק במילים אחרות, מטרת הגמרא עד פה לא היה כל כך לתת תשובה לשאלת רבי יוחנן, אלא להבין מה הוא שאל. רב נחמן בר יצחק מתני אחי, אמר רב חייא בר אבא, באי רבי יוחנן, קטן, יש לו מעשה או אין לו מעשה? רש"י כותב מתחת לגמרא, שורה ראשונה, יש לו מעשה, אם עשו מעשה מוכיח על מחשבתן ופרשו שעל דעת כן עושים, וכדברשים לליאל שהביא עולה לצפון ופירש שמפני שדרום פסול לה הוא מביא לצפון. טוב, אז האם זה תופס והקורבן יהיה כשר או לא? אמר לי רבי עמי, עכשיו תשימו לב, זה תופס כמה שורות, לכן יש לנו סימון של סימון ארוך. רבי עמי מגיב לדבר של רבי חייא בר אבא, ותיבאי למחשבה, למה רבי יוחנן לא שאל האם יש לו מחשבה? ורש"י על זה אומר, ותיבאי למחשבה שחיטה גרייבתה, ופירש לשם עולה, ושחיטה לאו מעשה מוכיח על המחשבה, הוא שכל השחיטות שוות. אז אם השאלה תהיה האם יש לו מחשבה, דהיינו האם דרך זה נוכל לקבוע משהו להיות דבר מסוים, דבר ספציפי, כמו פה שהקטן שעומד ושוחט ואומר מה הוא עושה. מה יש לנו? בסך הכל יש לנו רק דיבור, שזה לא בגדר מעשה, כי המעשה הוא כללי מדי כאן. אז יש לנו רק הדיבור. אז רבי עמי אומר, אם אתה רבי חייא מציג שאלת רבי יוחנן ככה, למה לא שאל האם יש לו מחשבה או לא? נמשיך בגמרא, מה יש לו מחשבה דלא כמבעי אלי דתנן אין להם מחשבה? מה שונה מחשבה שהוא לא שאל עליו? כי כתוב במשנה שראינו מקודם מפורש אין להם מחשבה. מעשה נמי לא תיבאי אלי, אין צורך לשאול על מעשה, דתנן יש להם מעשה. אז רבי חייא עונה, הכי כמבעי אלי דאורייתא או דרבנן? אם אנחנו דאורייתא, אנחנו נוכל לסמוך עליו גם לכולה, כמו עץ שחיטת העולה. ותשימו לב, פה בלשנה הזאת לא הכנסנו את הביטוי מחשבתו נדקרת מתוך מעשיו. כאן אנחנו שואלים האם יש זה שאומרים ש יש לו אין לו מחשבה, יש לו אין לו מעשה, האם הדברים האלו הם ברמה של דורייתא? ורשי כאן אומר, וסמכין עלה גבי שחיטת עולה, ומכשרין עלי. ולפי הגמרא פה, זה בגדר לברר האם יש לו מחשבה. נכון אמרנו מקודם, אין לו מחשבה. אבל עדיין צריכים לברר בלישנה הזאת, האם מדובר בכך שהוא גם הוביל אותו מדרום לצפון. רשי פה לא מרחיב. נמשיך בגמרא, ואם אנחנו אומרים שאין לו מחשבה, אז שזה זה דרבנן, זאת אומרת שלכולה ודאי לא נוכל לסמוך עליו, אבל לחומרה עדיין יש. ורשי כותב, או דילמה דרבנן הוא וחומרה הוא דיחמו רבנן לשוויה כלי להתאמה, אבל גבי עולה דכולה הוא לא. אז אנחנו חוזרים לגמרא ופשיט, וכאן רואים תשובה מצד רבי יוחנן. יש להן מעשה, ואפילו מדורייתא. אם הקטן עשה מעשה ממש, הוא תופס גם מדורייתא. אין להם מחשבה, ואפילו מדרבנן. עכשיו הנושא שראינו בלשנה הראשונה, מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו, מדורייתא אין לו, מדרבנן יש לו. אנחנו נחזור שוב פעם לרש"י. מדרבנן יש לו ולחומרה, כגון גבי איפך בהן, אותם פירות שהיו על הגג, איפכם דאכשירן, זה לחומרה. מדורייתא אין לו, וגבי ביין קמייתא דעולה. מה זה היה השאלה המקורית של קטן שבא לקורבן שהיה עומד בדרום והביא אותו לצפון, אז בעניין זה לא סמכינן עלה. נחזור לגמרא. בי מיני שמואל מירב אונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול? אנחנו נסתכל ברשי, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול, כלומר מניין למתעסק שפסול בקודשים, כגון מתעסק בסכין להגביאו או לזורקו, ושחט בקודשים שלא נתכוון לשום שחיטה אבל נתכוון, זה נקרא מתעסק. הוא מתעסק בפעולה אחרת לגמרי, אין לו כוונה אפילו לשם שחיטה, אבל נתכוון לשום שחיטה בעלמה כשר, אלא שלא עלה לבעלים לשם חובה. תוספות מאיר על הפירוש של רש"י, ואנחנו רק נציין כך, כל אחד יכול להסתכל בדיבור המתחיל מניין למתעסק. אז נחזור לגמרא. השאלה נשאלה, מניין שבתחום קודשים המתעסק הופך את הקורבן להיות פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר שתהיה שחיטה לשם בן בקר. וממילא מי שעסוק בזריקת סכין או בהגבעת סכין ותוך כדי נשחט, אין לו שום כוונה לשם שחיטה. אמר לו שמואל, מגיב לתשובת רב הונא, אומר זו בידינו היא, זה שמתעסק בקודשים אינו טוב, ובמילים אחרות שיש להתכוון לשם שחיטה, זה ידעתי כבר, לעקב מניין. השאלה שלי הייתה מניין שזה גם מעקב, שאם הוא שחט בדרך מתעסק, הקורבן פסול. אז התשובה לכך, יש גרסה אמרלי, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. זה הזביחה שיהיה מדעת. ורשי מסביר, זה בגדר שנה עליו הכתוב לעקב. כשהתורה חוזרת על משהו פעמיים, זה מלמד שהדבר הוא רציני ביותר, הוא מעקב. אז יש לנו, ושחט את בן הבקר, וגם לרצונכם תזבחו, מכאן שמי ששחט בדרך מתעסק, הקורבן פסול. עד כאן שיעורנו להיום.